ברוכים הבאים לפינה העברית, כאן נירית גרין. היום רצינו לדבר על כמה נתונים של מחנה ההשמדה אושוויץ. המספר שקועקע על הזרוע הלינה על דרגה שקש עם שני אסירים נוספים. הלחם האבש בבוקר, המרק הקפוא בערב, עבודת הפרח 11 שעות ביממה. תאי הגז עם המכות, העינויים, ההשפלות והמוות שערב בכל פינה. מספר לנו נוח קליגר ניצול אושוויץ ומתאר את הפרטים שהרכיבו את מחנה ההשמדה הגדול בעולם. מחנה אושוויץ הוקם בחודשים אפריל ומאי של שנת 1940 על מתחם שהיה בעבר קסקרטין של חיל התותחנים הפולני במטרה לשמש מחנה בידוד ושבויים. הטרנספורט הראשון הגיע ביוני 1940. תוך כדי הקמתו והרחבתו של המחנה, שינו הגרמנים פעמים אחדות את יעודו והחלו שולחים אליו גם אסירים פוליטיים, כלומר בעיקר פולנים, קומוניסטים וסוציאליסטים שהתנגדו למשטר הגרמני וגם יהודים וצוענים. למעשה החל מהחודשים הראשונים של שנת 1942 פעל המקום כמחנה השמדה של יהודים לאחר שהוקם במרחק 3 קילומטר מחנה בירקנאו. הוא אושוויץ 2, גדול בהרבה ממחנה האם. בהדרגה הוקמו באזור כולו 40 מחנות משנה ושלוחות של אושוויץ. על פי הכלל הגרמני לפיו סדר חייב להיות, הוא ענק לכל אסיר מספר סידורי. כך ידעו מפקדי המקום לא רק את מספרם המדויק של האסירים בכל מחנה, אלא גם מי כבר מת ומי עדיין בחיים. בשלבים הראשונים צורו המספרים בצבע על גופם של האסירים, כשגם על מדי הפיג'מות נתפר אותו מספר. כעבור זמן התברר כי המספרים על הגוף דוהים, ועל כן הגה מפקד המחנה רודולף הס רעיון להשתמש בקעקוע. כך נולד אותו מספר מקועקע על הזרוע השמאלית של כל אסירי אושוויץ. המספר היה סידורי כאשר הגיעו ל-200,000, החלו בסדרה חדשה עם קידומת A, ובהמשך עברו לקידומת B. על הבקט של כל אסיר באושוויץ, ליד מספר שלו, נתפר גם משולש קטן בצבעים שונים. הצבעים נועדו לקבוע את סוג האסיר, ובמקרה של אסירים פוליטיים, גם את נתינותם. היהודים שהיו יותר מ-90% מהאסירים נשאו שני משולשים כאלה בצבע צהוב ואדום, בצורת מגן דוד. לפוליטים היה משולש אדום עם האות הראשונה של המדינה ממנה באו. הפושעים הגרמנים שהובאו מבתי כלא כדי לשמש כקאפו, מפקד פלוגת עבודה או מפקד בלוק, נשאו משולש ירוק. הפרזיטים בלשון הגרמנית, כלומר כל אלה אשר לדעתם לא הביאו תועלת לחברה, קרי צוענים, חסרי בית וכו', שומנו במשולש שחור. ההומוסקסואלים המעטים במחנה שומנו בוורוד. חיי היום יום. ההשכמה באמצעות גונג או שריקות של מפקדי הבלוקים נעשתה ב-4 לפנות בוקר. האסירים נאלצו קודם לסדר את המיטות, כלומר ליישר את שקי הקש ואת הקריות ולקפל יפה את הסמיכות. אחר כך רצו למקלחת או לברזים, לאטרינה, בתי שימוש השדה, וחזרו לבלוק כדי לעמוד בתור לקבלת ארוחת הבוקר. משם למגרש המסדרים, האסירים נעמדו בשורות מסודרות על פי הבלוק שלהם. אנשי האס-אס ספרו אותם, וכולם רצו להסתדר בשורות בפלוגות העבודה שלהם השתייכו. לצלילי תזמורת המחנה שנצבע ליד השאר יצאו זה בזה הקומנדוס לאתרי העבודה שלהם. האסירים צעדו בסך בשורות של 15-20 שורות בכל טור, לעיניהם של אנשי האס-אס. הקאפו הודיע בכל קומנדו 93 עם 212 אסירים יצא לעבודה, ואנשי האס-אס רשמו זאת. בערב כאשר שבו הקומנדוס למחנה, הקאפו שוב הודיעו, קומנדו 93 שב מעבודה עם 192, אסירים מהלכים ו-20 באלונקות, כלומר, הקומנדו שב עם 10 הרוגים, אותם נשאו האסירים, שכן הסדר חייב לשמר. אם יצאו 212 אסירים בבוקר, הרי גם 212 חייבים לשוב ולחושו באיזה מצב. האסירים עבדו 11 שעות ביום במפעלים, בסלילת כבישים, בחפירות להתקנת כבלים, בתעלות ביוב, במכרות, בתעשיות, בביצורים שונים, במחצבות ובעבודות נוספות. הכל תוך דרבון של המפקדים ולרוב בריצה, על כן אין פלא שכל קומנדו שב מדי יום עם פחות אסירים מהלכים. בשובם למחנה שוב הסתדרו האסירים במגרש המסדרים, שוב נערכה ספירה ואוי להם אם המספר לא טעם למספר של מסדר הבוקר. הם עמדו עד שהטעות התגלתה, לעתים במשך שעה, שעתיים ויותר. בתום המסדר שבו כולם לבלוק, קיבלו מרק ושבו לדרגש כדי לנסות לישום מספר שעות. לינה ומזון. האסירים לנו בצריפים למיניהם, בדרך כלל בדרגשי קומותיים. לעתים הצטופפו גם שניים וארבעה על דרגש אחד. המזרנים היו לרוב שקי קש או קש מכוסה בסמיכה או קריות של שקיות קש ושתי סמיכות דקות להסיר, שכמובן לא הספיקו, בוודאי לא בחודשי החורף הקשים. על פי התקן היה כל אסיר אמור לקבל כ-2,000 קלוריות ביום, שכן אחרת לא היה מסוגל לבצע את העבודות שנדרשו ממנו. אך בפועל הוא קיבל הרבה פחות. ארוחת הבוקר כללה חצי ליטר מים שחורים, דמויי קפה, מנת לחם של 200 גרם, לחם אושוויץ כפי שנקראה המנה, היה קובייה שחורה קטנה, רטובה ולעיתים גם אבשה, קובייה קטנה של מרגרינה וכפית ריבה, הכל כמובן מחומרים לא ממש מזוהים. בהפסקת הצהריים בת חצי שעה נדנו חצי ליטר מרק לרוב של דלעת קפואה עם תפוחי אדמה אחדים ובערב עוד ליטר מרק. ביום א', יום המנוחה, ניתנה גם פרוסה קטנה של נקניק. ההיגיינה. מיד עם בואם למחנה גולחו האסירים מכף רגל ועד ראש. בהמשך עברו מדי פעם ספרים בבלוקים כדי לקצץ שוב את שיער הראש, וממקרה הצורך גם לגלח את הפנים. השיער ביתר המקומות בגוף ממילא לא צמח עוד, כתוצאה מבטאת התזונה. באוספיץ 3 נשלחו כל האסירים מוקדם מאוד למקלחות. קרות גם בחורף, מגבות לא ניתנו. באושוויץ 2, המחנה הגדול מכולם לא כל כך הקפידו על הניקיון, בכל המחנות היו צריפים עם ברזי מים, אך לעתים, בגלל הדוחק ובשל העבודה שתמיד העיץ באסירים, לא כולם הספיקו להתרחץ בצורה כלשהי. באושוויץ 1 היו תאי שירותים ממסלות, אבל ביתר המחנות הוקמו לטרינות, בתי שימוש בתנאי שדה, כלומר, צריף ובו שורות שורות של חורים על בורות באדמה. לעתים כ-200 כאלה, כיוון שבדרך כלל רוב האסירים סבלו באופן קרוני מדיזנטריה, כלומר משלשול חריף. ניתן להבין איך נראו הלטרינות. אחד הפרדוקסים הגדולים באושוויץ היה ללא ספק קבוצת המתאגרפים שפעלה באושוויץ 3. המפקד של אותו מחנה, היינרי שוורץ, היה משוגע לעירוף שהחליט להקים קבוצת מתאגרפים מבין האסירים. שוורץ הטיל על קורט מגנץ, אסיר גרמני, רוצח שנשלח למחנה בתפקיד של קאפו ואלוף גרמניה לשעבר באגרוף במשקל חצי כבד, לארגן ולאמן את קבוצת המתאגרפים. המתאגרפים שבאו מארצות שונות הופיעו מדי יום א' בקרבות להנאתם של המפקד ואנשי הסגל של המחנה. כיוון שלא היו די מתאגרפים לכל דרגת משקל, נערכו רוב הקרבות בין המתאגרפים ממשקל שונה. הפרס תשלום לכל מתאגרף היה ליטר מרק מדי ערב מהמרק המזין ביותר, שהוגש גם לסגל הגרמני. הבונוס הנדיר הזה לא עזר למתאגרפים שנפלו קורבן למחלות או לטיפול של שומרי האס-אס. רוב המתאגרפים ממילא לא שרדו במחנה ובצעדת המוות. שיטות ההשמדה. הרציחות ההמוניות במחנה אושוויץ החלו למעשה עם הקמתו. בשלב הראשון של המחנה, כאשר נכלאו בו בעיקר פולנים, מתנגדי הכיבוש ויהודים מהאזור, נורו רבים מהעצירים או מתו מהטיפול של אנשי האס-אס. בשנת 1941 נערכו במחנה, ביוזמתו של מפקד המחנה רודולף הס, ניסויים של המתה בתאי גזים קטנים. ב-1942, בעקבות פגישת בנזה, שבה הוחלט על הפתרון הסופי, ואחרי שהוקמו תאי גזים ומשרפות גדולים, החליט הס להשתמש בגז בגבישים, שעד אז היה מיועד לשמדת חרקים שונים. הוא עשה ניסיונות ומצא שאותו גז פועל בצורה מהירה ונקייה יותר, מאשר לדוגמה הגזים של צינורות המפלט של מסעיות. שיטה זו אכן התגלתה כיעילה. היו ימים שבאושוויץ הומתו בגזים 20,000 בני אדם. תאי הגזים פעלו עד ספטמבר 1944. הגרמנים, שכבר חשו כי הכוחות הסובייטים נערכים למתקפה על האזור, פירקו אותם בניסיון לטשטש את העקבות של השמדה ההמונית. מיותר לציין כי במשך כל השנים לא נטשו הגרמנים את היוזמה הפרטית, ואלפי אסירים נרצחו על ידי השומרים במעלומות, יריות, חנק ובשיטות שונות. המתים, על פי הנתונים, נשלחו לאושוויץ ומחנות המשנה שלו כמיליון וחצי אסירים, רובם יהודים. מספר הנרצחים היהודים נאמד ב-1.3 מיליון. האחרים נשלחו בהדרגה למחנות אחרים, שגם בהם כמובן לא שרדו כולם, או שיצאו ב-18 בינואר 1945 לצעדת המוות. מ-68,000 המפונים הגיעו רק כ-19,000 למחנה כלשהו בגרמניה. אפשר איפה לקבוע כי 1.4 מיליון מהיהודים שנשלחו לאושוויץ לא שרדו. בריחות. בארבע השנים ושמונה החודשים בהם פעל מחנה אושוויץ נמלטו ממנו 802 אסירים. רובם בשלבים ההתחלתיים של המחנה. לאסירים הפולנים היה הרבה יותר קל לתכנן ולבצע בריחה, כי מעמדם במחנה וגם מצבם הגופני היו טובים יותר מאשר של היהודים. ובנוסף הם קיבלו סיוע מהארגון המחתרתי שפעל במחנה ומתאי המחתרת שבעלו מחוץ לו. לרשות היהודים לא עמד סיוע כזה, ולכן מספר הבורחים משורותיהם היה קטן, ומספר השורדים כמעט אפסי. הסוף, לאושוויץ היו למעשה שני סופים. הסוף המעשי של המחנה ב-18 בינואר 1945. בשעה שהגרמנים הוציאו כ-68,000 מאחרוני השרידים של המחנות לצעדה הרגלית לעבר גרמניה, צעדת המוות. במחנה נשארו כמה אלפי גוויות חיות, וילדים קטנים שלא יכלו לצאת לצעדה. הכוחות הסובייטים שהגיעו למחנה ב-27 בינואר שחררו את האסירים שנותרו, ועל כן נחשב תאריך זה לתאריך הרשמי של סוף המחנה. בזה נסיים ולהתראות בתוכנית הבאה.